צריך לתת לו עוד רקע שלא דיברנו על זה שבוע שעבר. למעשה מה שלמדנו שיש הבדל, דיברנו על שאדם לעמל יולד, ויש הבדל בין העמל שהיה קודם חטא עץ הדעת לעמל שהיה אחרי החטא. לפני החטא כל העמל הוא רק בתורה, לעובדה ולשומרה, ואחרי החטא צריך לתקן את הגוף וצריך מלאכה, צריך לתקן את העולם, ואם אין תיקון הגוף ואין תיקון העולם אי אפשר לבוא לשום השגה. וחוץ משבת, בשבת לא כתוב ערב, בשבת לא כתוב ערב, בשבת זה כולו אור, זה כל זה למדנו שבוע שעבר. קצת להוסיף לזה רקע לפי מה שמתבהר במקומות אחרים. הרי למדנו גם כן, גם פה בשפת אמת למדנו שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וכשעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין אז באמת גם בלי החטא, גם ללא החטא, גם אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז גם כן הוא לא היה יכול להשיג, האדם לא היה יכול להשיג שום השגה בלי תיקון הגוף. כל מה שדיברנו השבוע שעבר על תיקון הגוף אחרי החטא, אם העולם היה נברא במידת הדין היה צריך את התיקון הזה גם לפני החטא. מה צריך לתקן? הרי לא חטאו. אבל בדיוק כמו שדיברנו, תיקון הגוף בשלמות זה העניין של לא להיות תלוי בשום דבר. עכשיו צריך להבין למה אחד שחטא המילה, אחד שלא חטא, אז מה יש אם הוא תלוי בדברים שהם מותרים? הוא לא תלוי בדברים האסורים, והוא גם כן לא חטא. אבל בזה שהוא תלוי במשהו, חוץ ממה שהוא מוכרח, יש דברים שהוא באמת, שהוא אובייקטיבית, בן אדם תלוי בהם. הוא לא יכול לחיות בלי אוויר, הוא לא יכול לחיות בלי מזון. אבל חוץ מזה, אם הוא תלוי בעוד דברים, זה מטה את דעתו. הוא לא יכול להשיג שום השגה אמיתית, הוא יכול להשיג הרבה השגות. אבל זה כמו דיין שקיבל שוחד. דיין שקיבל שוחד הוא לא הפך להיות מסויד ומה שנקרא ביידיש אייבר בוטל, הוא לא עוד לתפקד, אבל שום דבר לא עובד שם נכון. אפשר לסמוך על האובייקטיביות שלו. להשיג השגות, בפרט השגות רוחניות, השגות עליונות בתורה והשגות של רוח הקודש וכל זה, יש תמיד סכנה שאם בן אדם מקבל נכון, בשביל זה אנחנו אומרים שלמשל, מספרים על רבי משה אלשיך, הוא כתב המון, הוא כתב דרשות מאוד ארוכות, יש תורת משה על התורה, ספר, שהוא כתב דרושים על התורה, מספרים עליו שהוא בכלל לא היה, הוא לא ישב לכתוב פירוש, הוא היה ביום חמישי בלילה או ביום שישי בבוקר, והיה עובר על הפרשה שניים מקרא לאחת תרגום. וכל מה שהיה מאיר בדעתו תוך כדי, אז אחר כך הוא היה מתיישב וכותב, והוא כתב פירוש כזה נפלא שמישהו אחר היה יושב ומתכונן המון בשביל לכתוב דבר כזה. איך זה העיר לו כל כך? אז אמרו עליו שהוא זכה לאחד מהשבעים פנים שבתורה, לאחד. טוב, אז זה מבינים שהמושג הזה של לזכות לאחד מהשבעים פנים, לזכות לזה, זה לא, זה לא בעיה לזכות לכל השבעים פנים, לשבת מסביב לאיזה עניין וללמוד את כל הפירושים שנאמרו אז במשך הדורות, אפשר להגיע לשבעים פירושים וכולם אמיתיים, ולא סוף העולם. הנקודה של לזכות לפירוש בתורה, הכוונה לזכות לקבל אותו, שהוא ייכנס לי לתוך הלב ושיעשה שם את העבודה האמיתית, ושאני אשתנה לפי הפירוש ולא לשנות את הפירוש לפי המנטליות שלי. וזה נקרא לזכות לפן בתורה, וזה עבודה. ולכן, לפי מידת הדין, היה אמור להיות, עכשיו, מי יכול לעשות את זה? זה מה שרציתי לומר, מי יכול לעשות דבר כזה? אחד כזה שהוא לא תלוי בשום דבר, אדם בלתי תלוי, הוא בן אדם אובייקטיבי. הוא לא צריך לגזור מתוך הרעיון שהוא לומד, כל מיני רעיונות שמצדיקים בדיעבד את ההתנהגויות הנמוכות שלו, כי אין לו התנהגויות נמוכות. ואז הוא פתוח לקבל את הדברים כפי שהם, וזה הכל בסדר. להפך, כמה שהוא הדין עכשיו, הוא יהיה הדין עוד יותר. אבל זה הכל לפי מידת הדין. לפי מידת הרחמים שהשם שיתף את מידת הרחמים בבריאת התורה, אז זה פירוש, מה שאני אומר עכשיו זה פירוש שכתוב, מופיע בלקוטי ההלכות אצל רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מברסלב. אז הוא כותב ככה, הוא כותב, היות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הרחמים, שילב מידת הרחמים, ואנחנו יודעים שמידת הרחמים מידתו של יעקב, אברהם יצחק ויעקב, אז יעקב זה המידה השלישית במידת הרחמים, ויעקב איש תם יושב אוהלים. מידת הרחמים רומזת בתורה, הוא מעריך להסביר את זה, מדוע מידת הרחמים בתורה, כי התורה כוללת בתוכה את כל האפשרויות, התורה היא תמיד באמצע, היא כוללת בתוכה גם את האפשרויות של הדין וגם את האפשרויות של החסד. ובקיצור, אם בן אדם הולך בדרך התורה והוא שומר מה שהוא צריך, הוא נזהר ממה שאסור לו, הוא שומר את מה שהוא צריך, אז הוא זוכה למהלך הפוך. הוא שם את עצמו מתחת למידת הרחמים, הוא שם את עצמו מתחת למטריה של מידת הרחמים, ואז לא דורשים ממנו שקודם כל יהיה בלתי תלוי ואז הוא יוכל להשיג השגות, אלא מפרגנים לו שהוא ישיג את ההשגות נכון, למרות שהוא עדיין קשור להרבה דברים גשמיים, אבל ועד הרבה, על ידי זה שהוא ישיג את ההשגות הוא יתנתק. ולך הפוך, זה דרך של שהאור מסלק את החושך, ולא שקודם כל צריך איכשהו עם מקלות לגרש את החושך. תכניס אור, החושך מעצמו יתבטל. והוא מספר במקום אחר, רבי נתן מספר במקום אחר, באחד מהספרים שלו, שפעם נכנס איזה תלמיד לרבי נחמן ושאל אותו כל מיני שאלות, התלבטויות עם כל מיני, אז הוא אומר, למה אתה צריך לחשוב כל כך הרבה? אתה תעשה את הטוב, הרע ממילא ייפול. אבל שם הוא כותב שזה הכל בתנאי, הוא מעריך את זה במקומות אחרים, זה הכל בתנאי שבן אדם לא חוטא. הוא אוהב לעשות לעצמו גוטה עם איש תחת גפנו ותחת עינתו, הוא אוהב לפרגן לעצמו כל מיני דברים וזה, אבל הוא לא חוטא. אם הוא רק לא חוטא, אז הוא יכול לשים את עצמו, הוא מתחת למטריה של התורה, הוא שומר על מה שכתוב בתורה, ואז הוא מתחת למידת הרחמים, ואז הוא יכול להיכנס ישר, מותר לאדם כזה ללמוד, ואז הוא יכול להשיג השגות אמיתיות, שהשגות האלה יעדנו אותו, ירימו אותו כל פעם יותר גבוה, הוא כל פעם מתבגר יותר, ואז כל מה שדיבר עליו אתמול, זה ייפול מעצמו. זה רואים אצל ילד, שיש לו איזה צעצוע, שאף אחד אסור לגוע בזה, מתי שהוא מבוגר, הוא שכח את הצעצוע, וגמרנו, מה קרה? לא היה צריך לקחת לו, ולתרגל איתו, הוא גדל. אז ככה זה קורה. עכשיו, מה יהיה אבל אם בן אדם כן חוטא? כשבן אדם חוטא, וזה זה אומר שם במפורש, ואני ראיתי לזה הסבר בתורה אור של בעל התניה. הוא אומר שעל פי קבלה, השין סמכי לא תעשה נמשכים ממידת הגבורה. רמח מצוות עשה נמשכים ממידת החסד. הוא עושה שם איזה חשבון של מספר, איך שזה יוצא בדיוק, מדוע זה ככה. על המצוות עשה הוא עושה, על מצוות לא תעשה הוא לא עושה חשבון, אבל הוא אומר שהם נמשכים ממידת הגבורה. עכשיו, בן אדם שמתעסק עם מצוות לא תעשה, מה פירוש שהוא מתעסק? הוא עובר על מצוות לא תעשה, אז הוא מעמיד את עצמו מתחת לעניין של מידת הגבורה, הוא ממשיך על עצמו את מידת הגבורה. ואז כשהוא ממשיך על עצמו את מידת הגבורה, חוזרים כל הכללים של בתחילה עליו המחשבה לראות את העולם במידת הדין. ועכשיו דורשים ממנו, אתה רוצה השגה בתורה, אתה רוצה לחזור לתורה, אז אתה צריך להתנקות. ובשביל זה מה שאנחנו אומרים בדרך כלל בהלכות תשובה, הרמב"ם אומר את זה, שבן אדם שכל הבעלי מוסר מדברים על זה. חז"ל אמרו, מה, אדם שהתחייב מיטה למקום, עבר אדם עבירה והתחייב מיטה למקום, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל לקרוא פרק אחד, יקרא שני פרקים. אם היה רגיל לקרוא דף אחד, יקרא בית דפים. אם היה רגיל לשנות פרק אחד, יקרא שני פרקים. ישנה שני פרקים. ובעל התניא כותב באיגרת התשובה, הוא כותב שזה כמו חבל שנקרא וקושרים אותו, אז במקום הקשר הוא כפול. יעקב חבל נחלתו. זה רעיון שכתוב באורח חיים הקדוש, על הפסוק. שהקשר בין יעקב לאלוקים, בין עם ישראל לאלוקים, זה חבל ששזור מתרייד חוטים דקים. וכשהוא נקרא, אז צריך לקשור אותו. במקום של הקשר הוא כפול. הוא גם מתקצר אם קשרים אותו. ושזה היה בעל תשובה יותר קרוב. כן, זה עוד ציפור. עכשיו, איך יוצאים מזה? איך יוצאים ממידת הדין? צריך באיזשהו אופן להזדכך. אבל בשביל זה, כאן הזיכוך הוא כבר זיכוך מסוג אחר. הוא זיכוך באמת. יש לבן אדם עוד סוג של תלות. תלות רגילה יש לו בתאוות הקטנות שלו בכל מיני שטויות, אנחנו תלויים בכל מיני דברים. יש סוג של תלות, אדם שחטא צריך להיפטר מתלות אחרת, גם מתלות של תאוות. רבנו יונה כותב שבעל תשובה צריך בשערי תשובה הוא כותב את זה, צריך להיזהר מלענג את עצמו בדברים גשמיים, אבל לא זה עיקר התלות. עיקר התלות שאנחנו רגילים זה התלות להצטדק. אנחנו אוהבים תמיד לצאת בסדר, גם כל השטויות שלנו תמיד יש לנו בדיעבד רשימה ארוכה של תירוצים. נדיר שבן אדם אומר טעיתי, לא שמתי לאנשים אמיתיים זה ככה, אבל רובנו לא בדיוק הכי אמיתיים בעולם. וזה כבר זה לא סתם תלות, אפשר להגיד אפילו שזה התמכרות. זה התמכרות של ממש תרבות שלמה שתמיד צריכה לצאת בסדר, תמיד תמיד אנחנו צודקים, אף פעם אנחנו לא טועים, אף פעם. ומזה צריך לצאת. אדם שנפל, נכשל, הוא רואה שהוא נכשל, הוא חטא, צריך להגיד טעיתי.
לעצמו?
קודם כל לעצמו. אם זה דבר שנוגע לאחרים, אז זאת אומרת, יש דבר כזה, יש בתלמוד שעומד אחד מגדולי האמוראים, אחד מאלה שמוזכרים כמעט כל דף שם, ממש שכל התלמוד בנוי עליו, ידוע, אבא יודע, אבא ורבא. אז רבא אומר לתלמידים שלו בתלמוד, דברים שאמרתי לכם טעות הם בידי. הוא לא מתבייש, הוא לא חטא ולא זה, אבל הוא טעה, אז הוא אומר את זה בכל רב. וכשערכו את התלמוד לא השמיטו את זה, הרי שם יותר מחתו מה שכתבו, היה המון חומר. ערכו את זה 60 שנה, עברו פעמיים על כל החומר, כל פעם זה לקח 30 שנה. רבשי וישיבתו, כשהם ערכו את זה. ואת זה הם לא השמיטו, את הדיבורים האלה הם לא השמיטו, בכוונה השאירו את זה. וככה זה, בן אדם לא צריך להתבייש כשהוא טועה, כשהוא אומר סליחה, לא הלכתי לדרך נכונה. ניסיתי לחבר דברים שאי אפשר לחבר אותם, שניסיתי להפריד בין דברים שאי אפשר להפריד ביניהם. יש כל מיני וריאציות של טעויות שבן אדם עושה. צריך להגיד, טעיתי, אני חשבתי שאני חכם, אני טיפש, זהו, טעיתי. עכשיו אני לא יכול פחות, הגעתי לחוכמה שאני יודע שאני טיפש. זהו, מכאן אני מתחיל ללכת עם יותר ענווה, עם יותר... עכשיו, זה, להיפטר מהתלות הזאת של לצאת לעולם ועד צודק, זה הרבה יותר קשה מה של להיפטר מאיזה תאווה. זה ממש, זה עבודת נפש. כי אפשר להגיד את זה עם הפה, אבל להרגיש את זה, שאני... ומצד שני גם לא להרגיש יותר מדי טיפש, לא להתייאש, ולא לא, לא, לא לזרוק את הכל ככה. להמשיך להשתמש בשיקול דעת, ולהגיד, בכל אופן זה הכוח שהשם נתן לי, אני צריך להשתמש עם מה שהשם נתן לי. רק לבטוח בהשם שהוא מראה את הדרך האמיתית, ולא לנסות להיות חכם לבד. כל זה ביחד, זה עבודה גדולה, שבזה הוא מנקה את ה... הוא מזכך עוד פעם. אז יש עבודה כפולה של זיכוך, גם להיפטר מה... כמו שרבנו יונה כותב, התאווה הביאה אותך לחטא, אז תיפטר ממנה, וגם מה שמביא אותנו לחטוא זה תמיד החכמולוגיה שלנו, זה שאנחנו תמיד יותר חכמים מכולם. אני אסתדר. הגמרא מביאה את הדוגמה על שלמה, שאמר להרבה לו סוסים ולהרבה לו נשים, לבל יסור לבבו, לבל ישיב את העם מצרימה. אני הרבה נשים ולא אסור לבבי, אני הרבה סוסים ואני לא אשיב את העם מצרים, אז בשניהם הוא נחשב. כתוב שבתאב בתצם מרכבה ממצרים עם כך וכך סוסים, הוא שלח את העבדים שלו להביא סוסים, ובלעת זקנתו נשב איתו את לבבו. אז כתוב שני דברים, כתוב ש... כשבן אדם חושב שהוא הוא חכם, אז זה מפיל אותו. זהו. זה הרקע לכל הנושא. עכשיו, כאן הוא מדבר, בשפת אמת, הוא מדבר על מצב ששיתף עם מידת הרחמים. הוא מדבר על הבריאה כפי שהיא בפועל, לא על בתחילה, עליו במחשבה. ולכן הוא אומר שבעצם, בשיתף עם מידת הרחמים, כל העבודה היא רק בתורה. לא צריך לזכך את הגוף, כי התורה מזככת. לא צריך להתעסק בשום דבר רק בתורה. רק היות שאדם הראשון חטא, והיות שכל אחד מאיתנו בבחינה הזאת של החטא, אז לכן הוא לא יכול להשיג שום השגה עד שהוא לא יתקן את הגוף. זה מה שרציתי להוסיף על מה שדיברנו פעם הקודמת. עכשיו אנחנו בקטע, מי שיש לו ספר, זה מתחיל לו מכל מקום, זה לא מתחיל קטע. זה המשך של ה... זה הקטע השני של שנת תפריש ממדלת, יש שם קטע שמתחיל בפסוק וישלחו מגן עדן, ובאמצע, ממש באמצע הקטע, בדיוק באמצע הקטע, ומכל מקום יש בתערובת זה מדרגות הרבה. למה הוא מתייחס את הערובת? הוא אומר שהאדם מעורב בתוך האדם טוב הרע. המושג של תערובת זה עוד יותר מעצם העובדה שיש בתוכנו גם יצר טוב וגם יצר הרע, אלא שמעורבים ויש עבודה שלמה בזהוי. הרבה פעמים אנחנו לא מזהים בכלל את היצר הרע, אנחנו חושבים שהוא טוב, ועל זה צריך לעבוד כדי לזהות את זה, שיש מי שדי לו במעט מלאכה, כי עניין רובו רע ומיעוטו טוב. יש מי שאומרים לו שלהתעסק במלאכה אז לא כדאי הרבה, רובו רע, אם אתה תתעסק הרבה במלאכה זה רע, מיעוט המלאכה זה טוב. החז"ל אומרים יש דברים שהם ריבויין קשה ומיעוטן יפה, או הלשון הפוך, מיעוטן יפה וריבויין קשה. אחד מהם זה ההתעסקות במלאכתו של אדם. בן אדם שמתעסק, לא לחכמים לכם, חושב שאם הוא רץ הרבה אחרי המלאכה הוא ירוויח יותר. זה פעם מישהו אמר, דוגמה, הוא אמר, יש אחד שרוצה לבדוק איזה נגר הוא הנגר הכי מוצלח, אז הוא הולך להסתכל איזה ערימת עצים יש לו בחצר. אם יש לו ערימת עצים יותר גדולה, כנראה שהוא נגר יותר מוצלח. נו, זה נכון? זה ברור שזה שטות. היכולת שלו, המיומנות שלו, את זה לא תמיד, לא תמיד כשמקדישים יותר שעות מקבלים בסוף פרנסה יותר טובה או משהו כזה. זה ברכה מלמעלה. ובן אדם שהולך על המינימום, אז בסוף יכול להיות שיש לו פחות כסף, אבל פחות כסף הולך לרופאים, הולך לרפואות, הולך לכל מיני דברים כאלה. ככה חז"ל אמרו. עכשיו, השפת אמת לוקח את זה לפי דרכו לעניין של העבודה על הגוף. העבודה בעולם זה מקביל בנפש לעבודה על הגוף. יש אנשים כאלה שהם לא צריכים לזכך את הגוף שלהם יותר מדי, רק קצת. אם הם יתעסקו עם זה יותר מדי, זה יחליש אותם, זה לא ייתן להם כוח, אסור להם. יש מי שדי לו במעט מלאכה. ואמרו חז"ל, חסידים הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן הרי, היינו אף שהוצרכו גם כן למלאכה, כמו שכתוב, אספת דגניך. ואמרו, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, והרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, שהוא רצה רק תורה ולא עלתה בידם, עיין שם בברכות רש פרק כיצד מברכים. ומכל מקום, למרות שהם קיימו את דברי זה שחלק על רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי ישמעאל, הם יש להם תלמידים של רבי עקיבא, והוא אמר שבן אדם, בן אדם צריך להנהיג מנהג דרך ארץ, צריך תורה עם דרך ארץ ביחד, אי אפשר רק ללמוד תורה. ומכל מקום, למרות שהם הלכו בשיטתו של רבי ישמעאל, צריך להיות העיקר התורה והמלאכה תפילה. עכשיו, אנחנו רוצים ללמוד מזה לפי דרכנו את העניין של תיקון הגוף. הוא לא מדבר כאן, הוא מדבר על מלאכה בתור עניין אמיתי, שהוא משמש משל עניין אמיתי אחר. הוא מדייק את זה מהסגנון. כתוב שהם היו עושים, לא כתוב שם, שהם עשו, אנחנו מדברים על תורה ומלאכה, או תורה ועבודה, או תורה עם דרך ארץ. אבל שם כתוב ביטוי אחר, כתוב תורתן ומלאכתן. זאת אומרת שזה אינדיבידואלי. יש תורה שכל אחד צריך ללמוד, יש איזה משהו בתורה שמדבר יותר על כל אחד, ויש את העבודה שכל אחד צריך לעשות, עבודה פרטית שלו. אז זה השפת אמת אומר, זה מדובר על הנפש, זה מדובר על עבודת הנפש, על תורה שמדברת אל הנפש. וגם בזה צריך להיות תורתה עיקר. הם היו חסידים, אז תורתן היה עיקר ומלאכתן שלהם היה תפל. התיקון הנפש, תיקון הגוף שלהם שהם התעסקו. זאת אומרת, בוא נגיד כך, מצד אחד הם למדו תורה ולמדו פנימיות התורה ולמדו, הם היו חסידים, למדו, היו שוהים שעה אחת, זה כתוב בקשר, אותם חסידים שעליהם כתוב שהם שרו שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת אחרי התפילה. הם היו יהודים שהתבוננו בגדולת השם. הם היו 9 שעות כל יום תפוסים עם תפילה, כי כל תפילה לקח להם שעה, חוץ מהשעה קודם לשעה אחר כך. ואף על פי כן הם היו צריכים גם לזכך את הגוף על ידי מלאכה, בגלל שהגוף שלנו עבר את הטראומה של חטא צדד. אבל זה, היות שהם היו במדרגה גבוהה, זה היה מספיק להם קצת, ושזה כתוב מלאכתן תפל. וזה מה שהוא מדייק בלשון, מכל מקום צריך להיות תורה עיקר והמלאכה תפלה, ואמרו תורתן ומלאכתן, שיש דברי תורה מיוחדים לכל איש ישראל. הוא לא מדבר עכשיו על לימוד הלכה, הוא מדבר על התורה הזאת שמזככת את האדם. אמרנו שמצד שיתוף מידת הרחמים התורה יכולה לזכך את האדם, אז לכל אחד יש תורה שמזככת אותו. וכמו כן מלאכה ותיקון המעשה מיוחד לכל איש ישראל. יש לכל אחד, יש איזה ארי הקדוש אומר, מה, איך יודעים? איך יודעים מה שייך לכל אחד? זה אומר שני דברים. שמצד אחד, שני דברים שהם הפוכים. מצד אחד הוא רואה שהדבר הזה יותר מושך אותו, מצד שני הוא רואה שלזה הכי קשה לו להגיע. זה כשיש את שני הדברים האלה יחד, סימן שזה העניין הפרטי שהוא צריך לתקן. וצריך האדם להבין ולהכין עצמו, להשלים ולהוציא מכוח אל הפועל הערה המיוחדת אליו, על פי תיקון מעשים שלו. אחד נולד לתקן, כל אחד הזניח משהו כנראה בקדנציה הקודמת שלו. צריך עכשיו לתקן את זה. אז אחד נולד לתקן נגיד שקר, אחד נולד לתקן גאווה, אחד נולד לתקן תאווה, כל אחד נולד לתקן משהו אחר. וזהו עניין היבית בתורה וברא העולם. זהו עניין של היבית בתורה וברא את העולם. כמו שכתבתי לאל שהיבית כל תורה נעשית בכל עת. בקטע הקודם, בקטע הראשון של תפרש מן ד' כתוב שהקדוש ברוך הוא היבית בתורה, לא רק בתורה, בחמישה חומשי תורה, על ידי זה הוא ברא את העולם, אלא הוא הביט בתורה, בתורה הזאת שמתחדשת בכל דור, ולפי זה הוא בורא את העולם בכל דור. אם יש חידוש בתורה, אז יש אחר כך חידוש בעולם שהוא מקביל לחידוש בתורה. וכן הלאה. והתורה הזאת שמתחדשת בכל דור, היא לפי הדור. יש, אומרים בשם הרב צבי יהודה, שאמר פעם, זה גם, זה דומה למה שדיברנו קודם בשם אריזה, יכול להיות שזה אותו עניין בעצם. הוא אמר שבכל דור יש איזה עניין שעליו צריך למסור את הנפש. בכל דור זה עניין אחר. ואיך אפשר לדעת? בעניין הזה שבו יש הכי הרבה התנגדות של הקליפות, בעניין הזה אני צריך למסור את הנפש. הוא אמר שבדור שלנו זה עניין של ארץ ישראל. ושעל זה ממש כל העולם נלחם כדי לקחת את זה. אז גם אותו עניין, זאת אומרת יש תורה בכל דור, יש מצווה בכל דור, שדרך זה הקדוש ברוך הוא בורא את הדור, בורא את העולם בדור הזה. זה הכל איך שזה אחרי החטא. איך היה קודם החטא? קודם החטא הייתה עבודת גן עדן בלי פסולת. כמו שיש שדה עידית וזיבורית. מה זה שדה זיבורית? אדמה זיבורית זה אדמה מעניינת, זה אדמה דלה, נכון? ככה אנחנו בדרך כלל, אדמה קלה שמחלחלת, היא לא תופסת טוב את המים, אבל יש עוד כל מיני תופעות, יש אדמות זיבוריות שהן תמיד מלאות אבנים. כמה שמסכלים אותן, תמיד מלאות אבנים. איך זה? מאיפה באות האבנים? יש את הסלע, תת-קרקעי, בגלל הבדלי טמפרטורה של יום ולילה, הוא מתפוצץ, ויש איזשהו כוח שדוחף את האבנים כלפי מעלה. והאדמות האלה לא עולם וזה אדמות שיוצרות אבנים. כל עונה צריך לסכל אבנים. זו אדמה שעד שמגיעים אליה, אז צריך לעבוד לפני ההתחלה. יש שם בעיות של תרום התחלתיות בכלל. ולעומת זאת, יש אדמה שאם פעם אחת מסכלים אותה ומקסחים את כל ההסביעה, מתי שעדיין לא הספיקה לזרוק את הזרעים שלה וכל זה, תופסים פעם אחת במקום, אחר כך שקט, חוץ מהפינות שמקבלים מהצד, אז אחר כך יש שקט כל הזמן. אז אדמה עידית היא לא רק בהרכב של האדמה שהיא סופחת יותר מים, והיא גם בעבודה שיש אליה, אדמה עידית היא נתפסה בזמן, בפרט בזמן שעבדו בידיים הרבה, אדמה נתפסה כעידית אם היה אפשר עם הרבה פחות שעות עבודה להוציא את אותה תוצרת. זה העיקר המודד שהיא למדוד אם האדמה עידית או לא עידית. כן, אז יש במדרש, כן איתה במדרשים, שטענת התחתונים שדה שנתת לנו זיבורית היא. זאת אומרת, המלאך מתחיל מיד, הוא מתחיל בלי גוף, הוא מתחיל בלי יצר הרע, הוא מיד. וכמו שנגיד, אפשר לקחת איזו דוגמה בעולם, בחיים שלנו, בנם שהוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי, עד העצם, כמו שאומרים. הוא מתחיל לעבוד את השם, אז הוא מתחיל, רק בשביל להגיע למה שאצלו זה טבע, מישהו אחר צריך לעבוד כמה שנים. אז הוא יכול לבוא בטענות, ריבונו של עולם, על האחי נתת שדות וקרמים, ולי נתת יער, כן? כמו שבני יוסף טענו שם ביהושע. מה, למה אני צריך לעבוד קשה עד שאני מגיע רק למצב שהוא מתחיל בכלל? זה טענת התחתונים. ואז מה התשובה? התשובה היא, זה ממש, זה דבר נסתר. התשובה היא כזאת, הרי בעצם ללא חטא עץ הדעת בכלל לא היה צריך את כל הסיפור הזה של הזיבורית. אז כולנו היינו מתחילים מנקודה אמיתית, היינו מתחילים מנקודה של ישר של השגות עליונות, של מה שנקרא תורה. בכלל היינו צריכים את כל העבודה של תיקון הרע לפני זה. אנחנו חטאנו, קלקלנו, אז עכשיו, אבל אפשר תמיד לבוא, האדם הראשון חטא, מה רוצים מאיתנו? אז קודם כל אנחנו לא נקיים. אבל חוץ מזה, באמת, כל הנשמות היו כלולות בתוך האדם הראשון, ואלה שבאמת כתוב על כמה שברחו לפני שהוא חטא. דיברנו על זה פעם. היו כאלה שברחו, אומרים, אני ראיתי, יש הקדמה לספר הבעל שם טוב על התורה, מישהו ליקט כל מיני אמרות של צדיקים על הבעל שם טוב, נדמה לי ששם כתוב שהבעל שם טוב היה מאחד מהנשמות האלה שברחו מאדם הראשון לפני שהוא חטא. הם כבר היו פרטים, וכבר יכלו, היה להם תודעה. אז זאת אומרת שאנחנו, יש לנו היסטוריה, ואנחנו לא יכולים להגיד שזה ואנחנו. אז יכול להיות כמו שהיו כאלה, זה אני חושב, אני אומר אולי, אני לא יודע, יכול להיות כמו שהיו כאלה שכן ברחו, והיו כאלה שלא ברחו, אז ייתכן שגם היה הבדל ברמת ההזדהות של כל נשמה. הייתה אחת שעשתה את זה עם אוי, פחדה לברוח, והייתה אחת שעשתה את זה עם כל הלב. אז יכול להיות שלפי זה עכשיו, הנקודת ההתחלה היא שונה, ויכול להיות גם לכל אחד יש את ההיסטוריה שלו, מהגלגול הזה, מהגלגול הקודם. יש פגמים כאלה שמשבשים את הדעת, או משבשים את האמת. יש לפעמים בן אדם נכנס למצב נפשי כזה שהוא לא יכול לא לשקר, הוא חייב לשקר. הוא משקר תמיד, מתי שרוצה להגיד אמת הוא משקר. פשוט במצב כזה, עכשיו זה איך נכנסים לכזה מצב, איך יוצאים ממנו, אני לא יודע, אני מרגיש שיש דבר כזה. אני לא יודע להסביר את זה. יש דבר כזה, וזה, כל אחד צריך לקחת את התיק על עצמו, אי אפשר להיפטר מאחריות, אי אפשר להגיד לו, זה נולדתי ככה, זה סביבתי. ואם זה סביבתי, אז זה תלוי בתגובה שלי. אז יש לימוד זכות, יכול להיות שזה התחיל כשהייתי עדיין ילד. יכול להיות. יש עניין כזה. אבל אחר כך קיבלתי דעת ויכלתי לעשות עבודה על עצמי. ואני הזנחתי את זה. אז עכשיו, להגיע לנקודת אמת, אז יש לי דרך יותר ארוכה להתחיל. כן? איפה שאת עומדת כבר בהתחלה, אני עוד צריך לעשות עוד עבודה של שנה, רק בשביל להגיע למקום שאת עומדת בלי לעשות שום דבר. יכול להיות מצב כזה. אז לבוא בטענות אנחנו לא יכולים. באמת יש טענת התחתונים שאנחנו קיבלנו זיבורית, אבל זה לא טענה צודקת. וזהו ההפרש שכתוב לעבוד את האדמה. כתוב לעבוד את האדמה. קודם כתוב ויניחו בגן עדן לעובדה או לשומרה. לפני אחת. לא כתוב לעבוד את האדמה. ועכשיו כתוב לעבוד את האדמה שאתה צריך להיות העבודה בצירוף האדמה הגשמית. ופירוש וישלחהו הוא שליחות גם כן. שהקדוש ברוך הוא שלח את האדם לתקן את העולמות השפלים, מתי שהאדם הראשון חטא כל העולמות ירדו בדרגה, והשם שלח את הקדוש ברוך הוא לתקן את העולמות השפלים, ובכוח התקשרות שהיה לו מקודם בגן עדן, בכוח זה יתקן גם כל העולם. וזהו, וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה. למה זה צריך להיות כתוב? אנחנו יודעים שהיה בגן עדן. כל הסיפור שהוא בגן עדן, בגן עדן, בגן עדן. בסוף יכול להיות כתוב, וישלחהו לעבוד את האדמה, אשר משם לוקח. למה צריך להיות כתוב עוד פעם, וישלחהו מגן עדן? אז הוא מסביר שבכוח זה שהוא היה בגן עדן, את הכוח הזה הוא לוקח איתו, ועם זה הוא מתקן. כמו שכתוב, בכל נשמה יורדת לעולם, מראים לה מקודם הגן עדן והתורה. עכשיו יוצא דבר מאוד מורכב לפי כל זה, בוא ננסה לתאר את כל הציור, זה ככה. אם העולם נברא במידת הדין, נחזור מההתחלה על מה שדיברנו, אם העולם היה נברא במידת הדין, לא היה עוזר שום דבר. בן אדם היה צריך בשביל להשיג איזו השגה, היה צריך להתנתק מלהיות תלוי בשום דבר גשמי. רק אולי אוויר ומים ומזון, משהו כזה, אבל לא מעבר לזה. זה עניין אחד. עכשיו, היות ששיתף עם מידת הרחמים, אז לא צריך להתנתק, צריך להתנתק רק ממה שכתוב בתורה שאסור לעשות. מכל היתר, התורה תנתק אותך. תלמד, תתקדם, תתבונן, תתעמק, אתה תזדקך, אתה כבר לבד לא תברח אחרי כל הדברים האלה. אז זה הכל בתנאי שאדם לא חטא. היות שהאדם חטא, והיות שהאדם הראשון חטא, אז יש גם בחינה של התנתקות גם עכשיו, אחרי ששיתף עם מידת הרחמים. כמובן שזה לא אותה התנתקות כמו מידת הדין, אבל יש עניין של התנתקות. מה למדנו, מה זאת ההתנתקות הזאת? זה שבן אדם לוקח אחריות על עצמו, הוא מספיק הגון ומספיק כנה ואמיץ, ויכול להגיד חטאתי, הלכתי בדרך לא נכונה. זה מאוד חשוב. ועכשיו, עם זה הוא יכול, עם זה הוא כבר עושה עבודה, אבל הכוח שיש לו לעשות את העבודה, גם בעצמו וגם בעולם, איפה יש לו כוח לעמוד? זה נגד הטבע שלנו. לעמוד נגד כל העולם כולו, לעמוד נגד כל העולם כולו ככה ולהגיד, להתנהג הפוך, להגיד אני לא בסדר, אני טעיתי וזה, וגם קצת להתנתק מהגשמיות, ובזה הוא פועל תיקון בעולם, הוא פועל בזה תיקון גדול בעולם, תכף נראה, זה מעניין. אבל זה הכל בגלל שיש לו זיכרון קדום של הגן עדן. גם אם הוא חטא, יש לו עדיין זיכרון קדום של הגן עדן. רק הזיכרון הזה הוא זיכרון נעלם, אבל הכוח שהוא מקבל מהזיכרון הזה זה כוח שיכול לתקן את העולם. שזה מעניין, איך באמת אנחנו עושים את התיקון בעולם, באיזה אופן. יש שני סוגי תיקונים בעולם לעשות. זה שפת אמת וקטע שאנחנו לא למדנו אותו, הוא כתוב בויקרא, כן? אני אמרתי ככה, כשהיה, העולם היה נברא במידת הדין, אז בן אדם צריך להיות מזוכח לגמרי, כן, בשביל להשיג איזו השגה בתורה, צריך להיות מין בבא סאלי כזה, בן אדם שהוא אור ועצמות, והוא לא שייך לכל ענייני העולם, הוא צריך להיות מנותק לגמרי. או שעל כל פנים הוא צריך להיות ברגשתו מנותק לגמרי. יכול להיות שיהיה לו כל טוב, אבל הוא לא צריך את זה. זה עניין אחד. העניין השני זה שמצד שיתוף מידת הרחמים, אז צריך להתנתק רק מעבירות. אבל אם בן אדם הולך בדרך התורה, אז הוא יכול להשיג השגות. אלא ההפך, הדרך הוא הפוך. הדרך היא הפוכה, ההשגות ירוממו אותו. אם תסתכלו בבני מחשבה טובה של רבי מפייסצנה, על הנקודה הזאת הוא מביא דוגמה מליל כל נדרי. כלומר, מה קרה בליל כל נדרי? בן אדם רק עכשיו אכל ארוחה גדולה. בכל אופן, התחושות שלו הן מאוד עדינות. למה? כי המחשבות שלו הן במקום גבוה. זה הדרך ששיתף מידת הרחמים. הוא גם אומר שם שבעצם היה צריך להיות שלהתחיל כל השגה רק על ידי זיכוך מוקדם. הוא אומר, ככה זה היה צריך, אמור להיות. רק אנחנו לא יכולים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך אחרת. כולם אומרים את אותו דבר בעניין הזה. עכשיו, הדבר השלישי זה שמה יהיה אחרי ששיתף מידת הרחמים, בן אדם בכל אופן חטא. אז פה הוא שם את עצמו חזרה תחת מידת הדין. עכשיו צובעים ממנו עוד פעם להתנתק. אז הוא צריך להתנתק מהחטא, הוא צריך להתנתק מהדברים שהביאו אותו לחטא. הדברים שהביאו אותו לחטא זה בדרך כלל זה שהוא חושב שהוא יותר חכם מכולם, שהוא מסתדר תמיד, זה שיש לו הרבה גאווה וכל זה. אז את זה הוא צריך להתנתק. עכשיו, מה שהוא אומר כאן בסוף, שהוא מקבל את הכוח מגן עדן, אז איזה קשור עם עוד נקודה? יש בשפת אמת בויקרא, יש איזה קטע, נראה כאילו קטע שנכתב עבור מתנגדים. מה פירוש? הוא מסביר שם את כל עניין של, יש בחסידות עניין גדול שנקרא התקשרות לצדיק, תורת הצדיק. ויש הרבה אנשים שזה נורא מבלבל אותם, נורא מפריע להם, ובאמת שזה לא רק בחסידות, זה נראה ככה, כאילו שזה בחסידות, חסידות עושה מזה עסק. אבל האמת שבכלל, אנחנו רואים הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביא האמת והצדק. כשמה מזכירים את משה ואת הנביאים? בני אדם כמונו, הוא בוחר בישראל עמו, אז הוא בחר בכולם. זה לא כל כך שאלה. אבל כשאדם מתחתן, זוג מתחתן, אז החתן נותן לכלה טבעת ואומר לה, ראית מקודשת לי בטבעת זו כדת השם יתברך, נכון? ככה היינו מצפים שככה הוא יאמר, כדת ריבונו של עולם, או כדת משה. ועוד יותר, אם אנחנו נסתכל עד הסוף, מה בני דודים שלנו מאמינים? מאמינים באלוקים אחר? מאמינים בנביא אחר, וזה מה שחותך אותנו מהם, זה עובדה. חוץ מהגנטיקה, זה הדבר האמיתי שמפריד אותנו. אז איך אפשר להבין את זה? מצד שני, אנחנו יודעים שפנים בפנים דיבר השם עמכם, ואין שום ממוצע, חס וחלילה, אין שום דבר, התפילה תמיד זה ישר אל השם, כל זה. אז הוא מסביר שם הסבר שהוא גם אמיתי, הוא פשוט, הוא אמיתי, והוא מאוד מאוד חכם, זאת אומרת, מה פירוש חכם? חכם מבחינת ההבנה לעומק של המדרשים והפסוקים. הוא מדבר שם על משה, הוא אומר שמשה רבינו, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא נתן לו פריבילגיה, אמר לו, אם אתה רוצה אני משמיד את כולם ואני משאיר אותך וממך יצא עם ישראל חדש. ומשה רבנו אמר, חס וחלילה, אם אתה לא סולח להם, אפילו אם אתה לא משמיד אותם, אם אתה רק לא סולח להם, אז תמחוק אותי, אני לא רוצה להיות. וכן הנה מספרך אשר כתבת. למושג של ספר החיים. אני לא רוצה להתקיים, לא רוצה, אין משה רבינו. כלומר, מה זאת אומרת? למרות שמשה היה בדרגה כזאת, שהפגם של הכלל לא נגע בו. זה הרי פלא. הפגם, כל ישראל חטאו, והם לא, הם לא, לא נשאר להם, אפילו הלוחות לא נשארו להם. כן, היה צריך לשבור את הלוחות. אף על פי כן, במשה זה לא פגם, הקדוש ברוך הוא אמר, מצד הצדק והיושר אפשר לעשות לך התחלה חדשה. ומשה לא הסכים. למה הוא לא הסכים? כי הוא רצה שהכוח שלו ינבע מהכלל. ואם הכוח שלו לא נובע מהכלל, הוא לא רוצה את הכוח. והוא מביא שם בסוגריים, הוא כותב שייתכן שהוא שמע את זה מסבא שלו, מהחידושי הרעים, שכתוב בקהלת, אדם אחד מאלף מצאתי. מצאתי, זאת אומרת שהוא מוצא חן בעיניי. יש אחד מאלף שהוא איש, שהוא שווה משהו. אז הוא אומר שהפירוש הוא שאותו אחד שאותו כן מצאתי, הוא מקבל את הכוח שלו מהאלף. זה משהו סופרמן. הוא מקבל את הכוח שלו מהאלף. אחר כך הוא מביא, הוא אומר שיש מדרש שכתוב שכל 38 שנה שבני ישראל היו נזופים במדבר בגלל המרגלים שהם עשו בארץ ישראל, כתוב, והם עשו בארץ חמדה ולא האמינו לדברו, אז הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתם. אז הוא לא דיבר עם משה 38 שנים. והוא אמר למשה, גם בחטא העגל כתוב, לך רד, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. עכשיו, יש מקום אחד שחזל אמרו, שהשם אומר למשה, תגיד לבני ישראל דברי מוסר. זה נקרא בלשון חזל דברי כיבושים. מה עם הדברי מוסר שתגיד לבני ישראל? רש"י מביא זה גם כן בויקרא. תאמר לבני ישראל שבזכותכם, תעמוד ותאמר לבני ישראל כך, בזכותכם השם מדבר איתי. אילולי אתם הוא לא היה מדבר איתי. דברי מוסר? דברי מוסר, זה דברי מוסר אמיתיים. יש, ככה אומרים במשלי, כתוב, מוסר השם בני אל תמאס. אז יש פירוש, אני לא זוכר מאיפה שמעתי את זה. מוסר השם נקודתיים. בני סימן קריאה. מהו מוסר השם? בני סימן קריאה, אבל בני עם מרכאות. מוסר השם זה, אתה בני. תזכור שאתה בני. ממילא אל תמאס, אל תתעסק עם דברים מעושים. זה כבר לא פשט, זה כבר אל תמאס בעצם, כאילו כתוב. אבל מה זה המוסר? המוסר הגדול זה אתה בני. כשמשה עומד מול בני ישראל ואומר להם מוסר, הוא אומר, תדעו, תזכרו, שכל הנבואה שלי, ששכינה מדברת בתוך גרונו של משה, היה לו נבואה בדרגה מאוד גבוהה. כל זה בזכותכם. עכשיו תיזהרו לנפשותיכם, תשמרו על המעלה שלכם, אל תתלכלכו. זה סוג של מוסר השם, זה מוסר אמיתי. זה מאוד אופייני למוסר של השפת אמת. הוא ככה כותב מוסר, הפעם לא כותב מוסר, אבל כל המוסר שלו הוא בצורה כזאת. המוסר של הבעל שם טוב היה כזה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, משה צריך בעצם לתקן את החטא של בני ישראל. איך אפשר לתקן חטא? לתקן חטא, זאת אומרת, זה כמו לתקן מישהו שהולך בדרך לא נכונה. אז להוציא אותו מהדרך הלא נכונה, לשים אותו בקצה של הדרך הנכונה, ולהגיד לו, הנה פה הדרך, תלך פה. איך אפשר לתקן חטא? הדרך הלא נכונה שמביאה לחטא, זה שבן אדם יש לו את הנישה שלו, והוא דואג לעצמו, והוא חי רק בתוך הדלת, פורש מדרכי ציבור, כתוב שזה אחד מהדברים שהכי קשה תשובה. בגלל שהוא ככה, יש לו את מגילת האום בבית עם זכויות האדם, חובות האדם לא מעניין אותו, יש לו את זכויות האדם ואת חופש הפרט, ולא מעניין אותו שכל העולם יחרב, מה אכפת לו, מה רוצים ממנו בכלל? מה, מי אתה בכלל שתגיד לי מה לעשות? זה הדרך שמביאה את האדם לזרוק אחריות, לפרוק עול, ולעשות מה שליבו חפץ. איך אפשר להוציא את הבן אדם מזה? אז בעצם הגישה הגולמנית, הגסה, הייתה צריכה להיות להגיד לו, תשמע, מה, מי אתה בכלל? כן, מי אתה? זה מוסר אחר, זה לא מוסר של השני. זה מופיע בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, יש השני למלכות מחפש את בת המלך. הוא פוגש שם את האנשים הגדולים, יש שלוש אנשים גדולים בסיפור שכל אחד סוחב עץ גדול על הכתף. וכל אחד מהם, כשהוא פוגש אותו, אומר לו, מי אתה? ושם המסבירים, ככה, שכאילו הוא אומר לו, מי אתה בכלל? מי אתה? הוא לא אומר לו, מי אתה? מי אתה?
אתה הולך לחפש את הבת מלך. אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת, בתוך האופק שלך אתה לא תמצא. יכול להיות, אם תהפוך להיות מלאך או משהו כזה, אבל בתוך האופק שלך אין דבר כזה. אין לך, חזור לאחוריך, כי אינו נמצא בעולם כלל. שטות סיפור לפניך. זה מוסר מסוג אחר. זה לא מוסר השם. מה זה מוסר השם? איך משה רבנו יכול לייסר את בני ישראל על הדרך שהם הלכו בה, שהם חשו שהם חכמים והם חשובים והם הם לבד יודעים איך צריך להתנהג ומה יש, קצת נוסטלגיה עם העגל של מצרים. מה, אל תירוק לתוך הבאר ששתית ממנה, היית שם כל כך הרבה, ומצרים זה שיא המיסטיקה העולמית, שיא האיזוטריקה ושיא החוכמה ושיא הטכנולוגיה והכל ביחד, וזה היה ניו אייג' שלפני 3,000 שנה. איך אתה יכול להתנגד לזה בכלל? מה אתה, אתה רוצה להיות פונדמנטליסטי? מה אתה, יש לך רק נביא אחד ואלוקים אחד, ואיפה כל הטבע וכל הזה וכל... אז הם הבינו שצריך לחגוג קצת עם העגל. מה יש? יש לנו ערב רב כזה נחמד, הם הצטרפו אלינו, משרתים במשמר הגבול וזה, מה? זה קשה. זה קשה עכשיו לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה בועת סבון. עם סיכה אפשר לפוצץ לכם את הכל, ואתם לא שווים שום דבר, ואתם מדברים שטויות, ואתם עין ואפס. מה זה גורם לבן אדם שהוא שומע שהוא לא שווה שום דבר? זה גורם לו, זה מוציא ממנו את כל הגאווה שלו עוד יותר מהכוח אל הפועל. מה? אני אפס? מה, אני אפס בשבילך? בדיוק הפוך. הדרך היחידה זה שמשה רבינו, שהם העריכו את משה רבינו. למעשה הם עשו את העגל בשביל להחליף את משה, כך כתוב. קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים וידענו מה היה לו. הם מאוד העריכו את משה רבינו. ומשה רבינו שיעמוד ויגיד להם, תדעו לכם, ידידיי היקרים, אתם רואים אותי, אתם מכירים אותי, כמו שאני, מה דעתכם עליי? אני חכם, השם מדבר איתי, הוא בחר בי, ואני הזדקחתי, ועבדתי קשה, והשגתי מעלה של נבואה גדולה. תדעו לכם שכל הסיפור הזה זה קשקוש אחד גדול. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, והוא תפס איזה מישהו בשביל שדרכו ידבר אליכם. אז הוא לקח אותי. אז כשבני ישראל שומעים דבר כזה, והם מאמינים, והם רואים שמשה זה בבן אדם פשוט, משה הזה קרא לנו את הים, והוריד לנו את הסלב, והוריד לנו את המן, והביא לנו את הבאר, ועשה מאיתנו עם. כשהם עומד בן אדם כזה ואומר, תדעו לכם שאני כלום, אני מן צינור. זה הופך אותם לעין ואפס. הרבה יותר אנשים יבואו ויצעקו עליהם, אתם כלום, אתם כלום, אתם כלום, כן, זה ברור.
אבל זה מה שעובד את כוח.
מה זה?
הטענה הזאת
שמשה כביכול בא
לזה.
לא, קורח רצה לומר את ההפך ממה שאני אומר. קורח זה חוסר המודעות שמשה הוא צינור, רק זה תפיסה של משה כפוליטיקאי. שמשה, בדיוק הפוך, שמשה יוצר מסגרת של העם כדי שיהיה לו על מי למלוך. וזה מותר רק לקדוש ברוך הוא. ואז קורח מתנגד. אבל אם קורח היה מבין את מהלך הנפש של משה, אם היו לוקחים את קורח ומביאים אותו למצב תודעה כזה שיכול להישאב בתוך משה ורגע אחד לחוות את החוויות שלו, כן, לא יודע מי מסוגל לעשות דבר כזה, אבל בוא נגיד תיאורטית, כשהיה יוצא משם אז היה אמר, וואי, היה מתמלא, היה נהיה אדום הרוב בושה, הוא אמר, מה עשיתי? איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר בכלל, וככה זה היה בכל דור. בכל דור היה ככה שה... מה?
למה זה עושה אותם לאפס?
למה זה עושה אותם לאפס פשוט? כשאת רואה את ה... איך אומרים? בוא נגיד כך. כשאת רואה גיבור גדול, גיבור גדול, את רואה אותו נפל לפני רגליים של איזה צדיק, בוא נגיד כך. ושהצדיק הזה אין לו כוח בכלל. אבל את רואה את הגיבור הגדול ניגש בהמה ופחד. כן, או שאת רואה חכם גדול ניגש בהמה ופחד. זה יפיל עלייך אימה ופחד מפני אותו אדם קדוש הרבה יותר מה שאם תרתרו לך במוח 20 שנה הוא קדוש וצריך לראות מפניו. עכשיו שהם ראו באיזה יראה עומד משה לפני הקדוש ברוך הוא, אז זה פעל עליהם באופן ממילא, לא היה צריך לבטל אותם כדי שזה יפעל. זה כאילו ניקה אותם, ניקה אותם מהדמיון. עכשיו יוצא לפי זה, אז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, בזה אפשר להבין את כל הנושא של כדת משה וישראל והבוחר בתורה ומשה עבדו, כל תורת הצדיק, הוא מדבר על משה, הוא מדבר על צדיק בעצם, יש צדיק בכל דור, זה לא משנה דווקא משה או יהושע או שמואל או דוד, או לא חשוב. הנקודה היא כזאת, הנקודה היא שאת, כל העניין של הצדיק זה לגלות שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין כלום. זה הנקודה. עכשיו, לזה קשה להגיע לבד. הכל אמת גם בלי הצדיק. בלי הצדיק היהדות נראית בדיוק אותו דבר כמו הצדיק. אבל בלי הצדיק הכל נתפס באיזושהי רמה של עשייה שאני עושה. אני עושה, אני מתקדם, אני עולה, אני זה. כשאני רואה את הצדיק, אני רואה את התודעה שלו, שהתודעה של הצדיק היא כזאת שהשם עשה דרכי. וזה במושגים שלנו, זה על אנושי. באמת הצדיק יזדקח הרבה בשביל להשיג את זה. כשאני עומד מולו ואני רואה את זה, אז למרות שאני עדיין לא מרגיש כמוהו, אבל אני יודע שככה הייתי אמור להרגיש. ועוד יותר, הנקודה היא עוד יותר עמוקה. עד כאן זה בכלל, באופן כללי, בחסידות כתוב שיש בכל אדם צדיק. זאת אומרת שבתוכי הנקודה הפנימית שלי מרגישה באמת מה שהצדיק מרגיש. רק אצלו זה הגיע לתודעה ואצלי זה נשאר נעלם. אבל כשאני לא רואה כזה דבר, אז אני לא, בכלל לא מחובר לרעיון כזה, מה פתאום? אז איזה מין תרגול כזה. זה כמו שבן אדם לוקח איזה קורס שבו הוא מתפתח. אז הוא צריך שבוע אחד לעשות חסד ושבוע אחד לעשות תרגילים. זה תרגול, בסדר, אז יש כל מיני תרגולים, יש תרייק תרגולים וצריך לתרגל. ברגע שרואה את הצדיק, אז רואה שזה סיפור אחר לגמרי. והאמת, שיש תורה מבעל שם טוב. הרב גינזבורג הציע על זה פעם חוברת דקה. זה נקרא פרק בעבודת השם, מי שראה את זה פעם. ראיתם פעם חוברת קטנה כזאת, יש כמה דפים. פרק בעבודת השם, לא כל כך מפורסם. אז הבעל שם טוב אומר שם שכל ה... איך קוראים לזה? כל העבודה שלנו היא בגדר של ביטוי מלכות שבת, בגדר של מסייע שאין בו ממש. מה זה מסייע שאין בו ממש? זה כמו ילד קטן שעוזר לאמא לסחוב סל מהצופניה. לפעמים הוא יותר מכביד מה שעוזר, אבל האמא שמחה עם העזרה שלו, הוא רוצה לעזור. כן, והאמת שהרעיון של הבעל שם טוב כתוב במדרש. במדרש כתוב... על הפסי יש פסוק באיוב, מי הקדימה אני ואשלם לו. אחרי שמגיע למישהו שכר, זה רק אם הוא הקדים אותי. מי עשה לי מעקה לפני שבניתי לו בית, לפני שנתתי לו בית? מי עשה מזוזה לפני שנתתי לו בית? אז זאת אומרת, השם נותן לנו את הכוח לעשות את המצוות. וכשרואים את הצדיק שהוא בבחינה הזאת, אז אנחנו גם כן מקבלים ביטול יותר, מקבלים ביטול גם בדברים הטובים שאנחנו עושים. וכל שכן שאנחנו נזהרים מלעבור על דברי תורה, מלעשות דברים שאנחנו לא שייכים אליהם.
זה
כמו
תמרוק?
מה?
זה כמו תמרוק, כמו
מודד. מה השורת הראשונה?
תמרוק.
זה לא תמרוק ולא זה, אלא זה יש, זה מין הקרנה, זה משהו נפשי. את יודעת, כשיש בן אדם מאוד מאוד מכוון, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שבפניו יש דיבורים שלא הייתי רוצה לדבר, או שיש בנוכחות של פלוני, זאת אומרת, בן אדם שהוא גולם גמור, הוא לא מרגיש בכלל מה קורה, אז בנוכחות של כל אחד הוא עושה כל דבר, כי אין לו את התחושה הפנימית, איפה כן ואיפה לא. וזה לא צביעות, זה עניין של נימוס. יש בן אדם שמרגיש, יש בן אדם שהוא מקרין משהו שבנוכחות שלו אני לא יכול לעשות שטויות. אז כמו ש... וזה מה שאנחנו מכירים, כן? כמו שיש דבר כזה, אז יש דבר עוד הרבה יותר עמוק. היה, לא מזמן, נפטר בבני ברק, תחילת השנה הזאת, האדמו"ר מלובלין, שמעתם עליו? את שמעת? הכרת אותו? ראית אותו? מי ראה אותו? הפסדתם. רק להסתכל על היהודי הזה 5 דקות, יצאו משוגע לגמרי. קודם כל הוא היה רזה ונמוך, כהה לגמרי. ולעת זקנתו הוא קיבל את זקן לבן לגמרי וגבות אבות לבנות כאלה, וצמוק כולו רץ כמו ילד ממש עד הימים האחרונים. וכל התפילות הוא היה עומד, מה זה, לפני הקדוש ברוך הוא היה עומד, לא שייך. והתפילות שלו היו בכלל, אני לא מדבר, אבל הוא ברחוב היה אומר שלום לכל אחד, הוא תמיד היה רץ ברחוב, הוא היה רץ, לא היה לו זמן. הוא היה אומר שעם כל ילד הוא היה חבר ממש. אני זוכר, הייתי בחור צעיר, אני זוכר שיחות שהוא ניהל איתי באמצע רחוב. הוא לא התבייש לשאול ממני אם אני יודע משהו שהוא ראה באיזה מקום והוא לא יודע מאיפה זה מתחיל. אז הוא עצר אותי באמצע רחוב לשעה. מפליא,
עכשיו, בן אדם כזה, כשעמדו לידו, או כשראו אותו, אפילו רק כשראו אותו מרחוק, מיד היו מגיעים לבורי תשובה. זה לא היה שייך, זה היה לעמוד לי, כשהוא עמד לידי ודיבר איתי, כשהייתי צריך לגשת אליו, אז בכלל הייתי ניגש לבנים שלו, לא הייתי ניגש אליו, לא העזתי. אבל כשהוא תפס אותי ודיבר איתי, אז אני חשבתי מתי הוא כבר יגמור להסתכל עם העיניים הקדושות שלו על הפרצוף המלוכלך שלי. אני, איך לא מסריח לו לעמוד בתוך הארבע עמות שלי? אני הרגשתי את זה. לא שהייתי חסיד כזה גדול, אבל הרגשתי את זה בגללו, לא בגללי. זו עובדה. צדיק אמיתי, הוא נותן, הוא הופך אותך בלי שהוא דבר איתך מילה בכלל. זה ככה זה, זה עובד, זה אמת. מה זה? איפה? אצל מי? אצל מי? אצלי? אני לא יודע, נכנסתי לרבי, התבלבלתי כל כך שלא ידעתי בכלל איפה אני נמצא, לא חשבתי כלום. אבל זה כבר שאלה אחר, זה כבר עניין אחר, אבל כן, קרה לי פעם שפתחתי את הדלת שם בשביל לצאת החוצה, לא, בשביל להיכנס, פתחתי את הדלת להיכנס לכניסה הראשית של המבנה, בדיוק הרבי יצא החוצה. ואז ככה, זה היה קשה. זה היה קשה, זה כן, זה פוצץ לי את הבלון לכמה זמן, לגמרי. אבל לכל פנים, הנקודה שזה גם כן בחינה של מוסר השם בני, אל תמאס. זאת אומרת, מצד אחד זה קירוב גדול, זה אהבה גדולה. זה אהבה גדולה, מרגישים אהבה גדולה אצל האנשים האלה. מצד שני רואים איך שהם בעצמם הם כעלי נידף. מצד עצמם, שום דבר, זה ממש, את שאלת על הרבי מלובביץ', וחזר פעם יהודי בתשובה על זה שאמרו לו כל יום בוקר טוב. היה שם בדרך, מהבית מדרש, הביתה, והיה עובר ליד חנות של מישהו שעושה כובעים. וכל בוקר היה עובר שם, והיה נעצר ליד החנות, ואמר לו בוקר טוב. זהו, ולמה זה לא הכיר אותו? לא הכיר אותו, דווקא יהודי, אבל לא הכיר אותו. יהודי שחי שם וחי את החיים שלו במנותק מכל מה שקורה מסביב. יום אחד היה אצלו בדיוק איזה מישהו ש... זה היה בשעת בוקר מוקדמת שהחנות רק נפתחה, היה שם עוד מישהו. אבל תגיד לי, מי זה היהודי הנחמד הזה שכל בוקר, שאמר לי עכשיו בוקר טוב, הוא כל בוקר עובר כאן. עשה לו רואה, אתה לא יודע מי זה, וזה התחיל לספר לו ולגלגל איתו וזה... אז הוא כל כך התרגש, הוא אמר, מה, אחד כזה בא ואומר לי כל בוקר וכל יום בוקר טוב. וחייב ללכת להכיר אותו, אז קיצר, הוא בסוף הפך להיות אחד מה... הוא נשאר מוכר כובעים, אבל...
עבד עם
כובע נורש. כן. אז יש כל מיני, אבל הנקודה היא יש גם עניין של מה שהצדיק מלמד. זה עוד עניין. אבל בכל אופן, עצם העובדה, הנקודה, כי זה מה שהצדיק מלמד, אז כל תמיד חכם מלמד. הנקודה של הצדיק זה עצם הנוכחות שלו. זה הנקודה של הצדיק.
ושהוא מתכוון או לא מתכוון?
אפילו אם הוא לא מתכוון. עצם הנוכחות שלו. יש, דיברנו הרי לפני רגע שבפנימיות יש לכל יהודי צדיק כזה בתוך עצמו. אז יש עוד סיפור מבעל התניא שהוא אמר פעם, זה לא סיפור, שאלו פעם למה כתוב חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. נכון? מדוע מותר לחלל שבת על חולה שיש בו סכנה? כדי שיצלח לשמור הרבה שבתות אחר כך. מה יהיה עם חולה כזה שהבטוח לנו שלשבת הבא הוא לא יגיע? ולמה מותר לחלל עליו שבת? בהלכה כתוב שמותר לחלל שבת גם על אחד כזה. אז הוא אמר, אנחנו לא יודעים איזה נחת רוח יש למעלה מזה שנשמה נמצאת בגוף עוד רגע אחד יותר, אפילו שכבר אין לכוח לעשות שום דבר. זאת אומרת שעם ישראל בעולם הוא כמו הצדיק, וכל יהודי בפרט, עצם הנוכחות שלו, זה עושה תיקון. אז באופן כזה, עצם הנוכחות של הצדיק עושה תיקון. זה בקיצור צריך להסתכל בשפת אמת ויקרא, אני לא זוכר בדיוק איזה שנה זה ואיזה דיבור המתחיל זה, אבל יש לו שם תורה שלמה על הנקודה הזאת. בויקרא, פרשת ויקרא. זה כתוב כדרכו של השפת אמת, זה כתוב בקיצור, אני הוספתי עכשיו עוד חבית מים לתוך, הוא כותב ברמז כל דבר ככה, אבל זה העניין, זה מה שכתוב שם.
ברעיון לא הוספתי כלום, רק בביור שלו. אותו דבר פה, פה הוא מדבר, הוא אומר שכל נשמה לפני, למה אני הזכרתי זה פה? כאן לא מדובר על צדיק בכלל, אבל מדובר על הגן עדן. כל נשמה לפני שהיא יורדת לעולם מראים לה את הגן עדן ואת התורה. זה אותו עניין, נותנים לנשמה כוח לא דרך זה שצועקים עליה או אומרים לה תזכרי איזה אחריות יש עליה וכולו וכולו, אלא שמראים לה את הגן עדן, מראים לה את המצב המתוקן, מראים לה איך בעצם היה צריך להיות הכל, וזה נותן כוח שנמצאים בעולם שלא להתבלבים. זאת הבחינה, כמו שהם למדים את הילד את כל התורה כולה ואחר כך עושים לו ככה ושכח. זאת הבחינה, יש לה זיכרון סמוי של כל התורה. מה שעכשיו?